ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום כתובות דף פי זיין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט והנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה לקראת סוף העמוד 12 שורות מלמטה. לפני שנלמד את המשנה, אנחנו נסתכל בשוליים ממול, תחת הכותרת נושא סלש מבנה. אנחנו נראה עוד מעט פס כפול, רשימה של נשבעים וגובים. זה הזמן לציין שבתחום שבועות, יש שבועות שהם דורייתא, יש שבועות שהם דרבנן. שבועה, אחד מהמאפיינים של שבועה דורייתא, שאדם נשבע כדי להיות פטור מתשלום. כלומר, אדם, השבועה שהתורה מטילה על אדם, הוא אומר, הוא שבועה שאינני חייב לך, כמו שאתה תובע ממני. זה נשבועה לפטור. נשבע, ובעקבות השבועה תגבה, נשבע לגבות, זה אינו מאפיין שבועה דורייתא. יש גם סימון, צורת בית, שמדגיש את המילה כיצד. מה שיהיה כעת במשנה, יהיה רשימה של דברים שאנחנו מספרנו אותם עד חמש, נקרא לזה חמש מקרים, והמשנה עצמה תחזור על כל אחד ואחד מהם עם הסבר. לכן למשל המשנה פותחת, הפוגמת כתובתה לא תפרע לה בשבועה, ואז עוד כמה שורות אתם רואים פס כפול בשבועה האחרונה בשבועות הקצות בגמרא, הפוגמת כתובתה כיצד. ומספר 2 ברשימה בתחילת המשנה אתם רואים עד אחד וכו'. אז בשורה השנייה, בשורת הרחבות, אתם רואים פס כפול, עד אחד מידע שהיא פרועה כיצד. אז כל דבר יבוא עם הסבר. אז קודם נקרא את הרשימה בלי הסבר, נמתין למשנה עצמה להסביר הדברים. הפוגמת כתובתה לא תפרע, כלומר את השער, את היתרה, אלא בשבועה. עד אחד מידע שהיא פרועה, שהכתובה כבר נפרע, לא תפרע אלא בשבועה. מנכסי יתומים ומנכסים משועבדים, והנפרעת שלא בפניו לא תפרע אלא בשבועה. רש"י על המשנה, מנכסים משועבדים, משום דאי הווה גבי מן הלווה גופי. אולי רק נקטין, אני חושב שכל אחד כבר יודע את זה, אבל מנכסים משועבדים, מקרה שאדם לקח הלוואה, הוא הלווה, ואחר כך, אחרי שהוא התחייב למלווה, אותו לווה מכר קרקעות לאנשים אחרים. מגיע זמן פירעון של הלוואה, במקרה שהלווה אין לו במה לשלם, המלווה, הבעל חוב, ילך אל הלקוחות, הם המשועבדים, והוא יגבה מהם. הרי הם קנו את קנו מה שקנו מהלווה אחרי שהלווה כבר התחייב למלווה, אז יש לו, נקרא לזה, קדימה, זכות קדימה. אז אנחנו לומדים ברש"י, משום דאי הווה גבי, כלומר המלווה היה פונה לגבות מן הלווה גופי, והווה תאין לווה השתבא לי דלא פרעתיך, תשבע לי שאני לא שילמתי לך, אומרים להם בשבועות, ומשבעינן לי. ואי לא תאין, אם הלווה לא ביקש שבועה, לא תענינה, אנחנו לא נטען עבור הלווה לגבות, לא לתבוע שבועה מהמלווה. הועיל, למה? ונקיד שטר, המלווה מחזיק שטר, זה מספיק עדות על כך שהלווה חייב לשלם. אבל בשביל לקוחות ענן תענינן, אנחנו נכנסים לטובת או להגנת הלקוחות, וכך אומרים, דילמה יהבי גבית מן הלווה, אם אתה המלווה היית גובה, מנסה לגבות ישירות מהלווה, הויתאין לך, הוא הלווה היה מבקש ממך, השתבה לי דלא פרעתיך, ובית השתבוי, ואתה היית צריך להישבע. השתה, אבל עכשיו שאתה גובה מהלקוחות, ענן תענינן, אנחנו טוענים עבור הלקוחות שהם לא יצטרכו לשלם לך עד שאתה תשבע קודם. תפתח פיך לאילם הוא. זה דוגמה שיש לפתוח בשביל האילם. האילם, כלומר הלקוחות שהם לא מודעים על כך שיכולים לבקש שבועה. ומנכסי יתומים ונפרד שלו בפניו קוראו משום אי טעמה. זה שיש להשביע את התובע מנכסי יתומים, או אישה שבאה לתבוע שלא בנוכחות הבעל, אנחנו אומרים שאין לגבות אלא אם כן משביעים קודם. אנחנו נחזור למשנה. הפוגמת כתובתה קצה. מה זה? מה זה? מה מדובר כשמדברים על פוגמת כתובתה? הייתה כתובתה 1,000 זוז. ואמר לה, הבעל טוען, התקבלת כתובתך, כלומר כולה. קיבלת את כל התשלום. והיא אומרת, לא התקבלתי אלא מנה. קיבלתי 100 מתוך 1,000. עכשיו, והיא טובה בעצם עוד 900. לא תפרע אלא בשבועה. היא איננה זכאית לקבל תשלום, אלא כן היא תשבע. עד אחד מעידה שהיא פרוע. עד אחד מעיד שהשטר, הכתובה, שולם. כיצד? ואנחנו אומרים, במקרה כזה, לא תפרע אלא בשבועה. כיצד? הייתה כתובה 1,000 זוז, ואמר לה, התקבלת, הבעל אומר לה, התקבלת כתובתך, והיא אומרת, לא התקבלתי. ועד אחד מעידה שהיא פרועה. לא תפרע אלא בשבועה. היא צריכה להישבע שהיא לא קיבלה תשלום. כלומר, העד מחייב אותה להישבע, כי העד מעיד שהכתובה פרועה. מנכסים משועבדים כיצד? מחר, נקרא לזה הלווה, כל נכסיו לאחרים. והיא האישה שבאה לגבות כתובתה, והיא נפרד מן הלקוחות. לא תפרע אלא בשבועה. אנחנו ראינו מקודם ברש"י, אנחנו עוזרים, טוענים לטובת הלקוחות, כאילו, לבקש ממנה להישבע. מנכסי יתומים, כיצד? מת והניח נכסיו ליתומים, והיא נפרד מן היתומים. האישה שבאה לגבות כתובתה, היא פונה ליתומים, לא תפרע אלא בשבועה. ושלא בפניו, כיצד? הלך לו הבעל, הלך למדינת הים, והוא גירש אותה לפני הנסיעה, לפני ההפלגה למדינת הים. עכשיו היא באה לגבות, והיא נפרעת שלא בפניו, הרי הוא במדינת הים. אינה נפרעת אלא בשבועה. אנחנו ממשיכים לעמוד ב'. אבי שמעון אומר, כל זמן שהיא תובעת כתובתה, היורשים משביעים אותה. ואם אינה תובעת כתובתה, אין היורשים משביעים אותה. רש"י אומר בשורה הראשונה, בגמרא מפרש ההי קייס. אנחנו לא נתעסק כעת, לא ננסה להסביר דברי רבי שמעון, זו עבודה שהגמרא תעשה בהמשך. כעת יש להתייחס למה שסימנו גמרות המסומנות השס עוזר, בשוליים תחת הכותרת נושא/מבנה. אתם רואים צורת משולש. הווה אמינא של רמי בר חמה ותשובתו של רבה לברר אם שבועה זו של פוגמת קובלתה, וכן בהמשך בעיד אחד שמעיד שפועה אבידורייתא או דרבנן. הגמרא, סבר רמי בר חמה למאמר שבועה דאורייתא, המקרה של פוגמת כתובתה שהיא נשבעת לגבות היתרה, שזה שבועה דאורייתא. ורשי אומר ממש בקיצור, ונפקא מינה דלא מבחינן לה. המושג הזה של להפוך, זה בא לידי ביטוי כשיש אדם שנחשד שהוא על השבוע שהוא אמור להישבע, אבל מה לעשות, הוא נחשד על השבוע. אגב, אנחנו נגענו בסוגיה הזאת או ברעיון הזה ליעל פי היי עמוד א', 24 שורות מלמטה שם, וזה כפי שלמדנו שם, אם אדם חשוד על השבועה, אז מבחינה להופכים את השבועה לשכנגדו. זה לא קורה לפי מה שרשי כותב פה אם מדובר בשבועה דאורייתא. אנחנו בכל זאת נמשיך בגמרא, ולדעתי הרעיון הזה של הפיכת שבועה לשכנגדו אינו תופס מקום בעצם דיון הגמרא כאן. אז בינתיים רמי בר חמה בדעה שמדובר פה בשבועה דאורייתא. ואנחנו אולי נוסיף עוד נקודה, שאני חושב שגמרא יוצא מהנחה שכולם יודעים שיש מושג שמודה במקצת, ומי ש טובים ממנו נגיד 100 שקל, והוא אומר אינני חייב 100 שקל, אני חייב 50 שקל, הוא מודה במקצת, אז הוא חייב להישבע מדאורייתא. אצלנו יש סוג של מקצת, כי האישה מול בעלה שהוא טוען קיבלת את כל הכתובה, שילמתי לך את הכל, והיא אומרת לא כי אלא קיבלתי מקצת, זה פוגמת כתובתה והיא תובעת את השאר. אז על בסיס זה רמי בר חמה חושב שיש לנו עסק כאן עם שבועה דאורייתא. דקטעין, ממשיך הגמרא, דקטעין 200, הבעל טוען שהוא שילם את כל ה-200, וכא מודה לי ב-100, והיא מודה שקיבלתי 100. הוויה לי הודעה במקצת הטענה, הוא טוען שקיבלת הכל, היא מודה קיבלתי מקצת, בכל המודה במקצת הטענה היא שווה, זה הכלל, הזכרתי זה מקודם. אמר רבה, רבה בא לחלוק על רמי בר חמה, שתי תשובות בדבר, שתי קושיות ניתן לעלות ולהשיב אליך למה שאתה אומר. חדה, אם אתה רוצה להגיד שמדובר פה בשבועה דאורייתא, אז רב אומר תדע לך, לכל הנשבעים שבתורה נשבעים ולא משלמים, והיא נשבעת ונוטלת. אנחנו הזכרנו לזה גם מוקדם יותר, ששבועה דאורייתא, מה מאפיין אותה? הוא, הבן אדם נשבע שאינני חייב לך מה שאתה תובע ממני. הוא נשבע לפתור, נשבע כדי לא לשלם. והיא, אותה אישה, פוגמת קובלתה, היא נשבעת ונותן, המטרה שלה זה לגבות את היתרה, אז השבועה שלה זה שבועה כדי ליטול, זה אינו מאפיין שבועה דאורייתא. ועוד סיבה שהשבועה של האישה הפוגמת בתה איננה דאורייתא, כידוע כתובות, התשלום של כתובה מבוססת על כך שהקרקע של הבעל משועבד לכתובתה. והנה עוד כלל, אין נשבעין על כפירת שיעבוד קרקעות. אם אדם כופר אינני חייב, תשלום שמבוסס על קרקע אין נשבעין. ההלכות האלו נלמדות לא כאן, כלומר המקורות לדברים האלו נלמדו בגמרות אחרות, ורש"י מציין את הגמרא בשבועות, גמרא בבבא מציעא. בכל אופן, אלו כללים. ולכן הדוגמה של אישה שבאה לגבות כתובתה, היא פוגמת, כלומר היא מודה שקיבלה חלק מהתשלום, אבל אין בסיס לשבועה הזאת, כי זה מדובר שבועה שמבוסס על קרקע. אלא אמר רבה מדרבנן, השבועה הזאת שאישה שבאה ופוגמת כתובתה זה שבועה דרבנן. והנה רבה מסביר, דפרה דייק, מי שפורע את החוב, וכאן הבעל הוא פרה, לדעתו הוא פרה, מי שפורע החוב הוא מדייק, דמפרע, מי שמקבל תשלום לא דייק. אז מי כאן מקבל תשלום? האישה. את רוצה לגבות, את רוצה לגבות ממי שאחרת או מי שבדרך כלל מדייק, אז את רוצה לגבות, ורמו הבנה שבוע עליה, כי היכי דתידוק. הטילו עליה שבוע על האישה שהיא באה לגבות, כדי שהיא גם תדייק. היא באה אלוהו. כאן יש סימון חדש, ובשוליים כתבנו, הביטוי באה אלוהו מודגש סדרה של שאלות בעניין פוגמת כתובתה ועוד. הגמרא, היא באה אלוהו, פוגמת כתובתה בעדים. היא אומרת, אני התקבלתי חלק מהכתובה, ובפני עדים קיבלתי התשלום. מהו? האם היא צריכה שבועה לגבות היתרה? שני צדדים לשאלה, א' או דילמה ב'. אם איתה דפרה, בעדים הווה פרה לה. אם היא באמת קיבלה כמו שהוא טוען, כמו שהבעל טוען, אז יהיו עדים על כך. ואם אין עדים, סימן שהיא לא קיבלה את היתרה. או דילמה, התרמויי התרמילי, אותם עדים שהיו נוכחים בתשלום הראשון באותו זמן, זה לא היה מתוכנן, הם התגלגלו לשם, במקרה היו שם. ועכשיו אנחנו נסתכל ברש"י. מי אמרינן, אי איתה דפרה תפי, בעדים הפרה דה דק, וכעיתי עדים לפירון מנה כמה, הרי הוא דקדק שיהיו עדים נוכחים לתשלום הראשון. ולכן אם כך הוא פועל להעמיד שם עדים על פירעונות, על התשלום שלו, אז איפה העדים על התשלום השני? אז אם אין עדים, שישלם את היתרה או דילמה, ונוסיף כך, שישלם את היתרה בלי שהיא תצטרך להישבע או דילמה. ממשיך רש"י, לאו משום דדק הוא, זה שהיו עדים על התשלום הראשון, זה לא בעקבות כך שהוא מדקדק שיהיו שם, אלא יתרמו יתרמי, תהבו עדים, הטם והוא זימהים, הם במקרה היו שם. והיא רוצה לגבות את היתרה, היא תצטרך להישבע, וזה שאין עוד עדים, זה לא מעלה ולא מוריד. תשמע, השאלה נשאלה ובו נראה התשובה. סימנו את זה כתשובה ארוכה, אבל הגמרא תדחה אחר כך. תשמע, כל הנשבעים שבתורה נשבעים ולא משלמים. זה מה שמאפיין שבועה דאורייתא, שאדם נשבע כדי להיות פטור. ואלו נשמעים ונוטלים. יש כאן סדרה של רשימה, ליתר דיוק, יש רשימה של דוגמאות שנשבעים ונוטלים. אין בכוונתנו לתעכב ולהסביר כל אחד מהדברים. כל אחד מוזמן ללמוד את רש"י על הסוגיה. אנחנו רוצים להתמקד במה שנוגע ישירות אלינו כעת. והנה הרשימה של נשבעים ונוטלים: השכיר והנגזל והנחבל ושכנגדו חשוד על השבועה. דיברנו על זה מקודם בעניין הפיכת שבועה. אם מדובר במקרה שאדם שהיה צריך להישבע לפתור אבל הוא חשוד על השבועה, אז מטילים את השבועה שכנגדו, עכשיו אתה תישבע ותגבה. זה שבועה ליטול. ודוגמה חמישית: וחנווני על פנקסו. דוגמה שישית, וזה מה שחשוב לנו: והפוגם שטרו שלא בעידים. אז אומרים שנשבעין ונוטלין, שלא בעידים אין, אם לא היו עידים על התשלום החלקי הראשוני, אז יש צורך לשבועה. בעידים, אם התשלום החלקי הראשוני היה בנוכחות עידים, לא. אז מה זה לא? אין צורך לשבועה, והיא יכולה לגבות בלי שבועה. עד כאן התאשמה, עד כאן הניסיון לענות לשאלה, וכאן הגמרא דוחה. לא מבעיה, כאמר. הסגנון של המקור התנאי הוא בסגנון לא מבעיה, ואנחנו נסביר. לא מבעיה בעדים דוודאי צריכה שבועה. רש"י כותב: דוודאי צריכה שבועה על השאר. דה דקמודיה בהי מנה, זה שהיא מודה על כן קיבלתי 100 מתוך 200 משום עדים הוא. מה, היא תגיד משהו אחר? יש שני עדים שמעידים על התשלום הראשוני, ולאו השבת הוידה היא. זה לא בא מאיזה מטוב לב שיש להאמין לה בגלל אחר, בגלל אחרת היא יכלה לכפור. לא, זה בגלל ההכרח של נוכחות העדים שהיא מודה. אז הגמרא אומרת, אני קורא עוד פעם: לא מבעיה בעדים שהיא צריכה להישבע כדי לגבות את היתרה, בוודאי צריכה שבועה על גביית היתרה. אבל שלא בעדים, אין עדים על התשלום הראשוני. והיא באה מטוב ליבה ואומרת: נכון, קיבלתי מקצת. דהיינו הבעל אומר: קיבלת את הכל. והיא לא באופן אולי נגיד חזירי, היא לא גובה את הכל, אלא מטוב ליבה היא מודה: קיבלתי חלק. ואין עדים על כך. היא אומרת עצמי עצמה בלי שום לחץ של עדים. אימה תבי כמשיב אבידה ותשקור בלא שבועה, שמאחר שהיא אכלה לומר: לא קיבלתי כלום. והיא אומרת: קיבלתי 100 ואני גובה סך הכל רק את החלק השני. אז אולי במקרה כזה שהיא תשקור, שהיא תקבל בלי להישבע, כמה שמלן המקור הזה אומרת שגם במקרה כזה היא צריכה להישבע, להישבע וליטול. אז חשבנו להוכיח לכיוון אחד, והגמרא דחתה. הגמרא ממשיכה עם שאלה חדשה. היא באה לו: הפוגמת כתובתה פחות פחות משווה פרוטה. מהו? קודם נבין מה זה פחות פחות משווה פרוטה. רש"י: פחות פחות משווה פרוטה במנה שהיא מודה עליו שקיבלה, עושה עמו חשבון: כך נתת לי ביום פלוני וכך ביום פלוני, ומצר פתן בחשבון אפילו פחות משווה פרוטה. אילו היא עושה חשבון עם צירוף הרבה פחות משווה פרוטה ביחד, ממשיכה שימה הוא: צריכה שבועה לשער או לא? זה השאלה, והגמרא תפרט. אנחנו נחזור לגמרא. ניקוי עוד פעם, היא באה אלוהו הפוגמת ובאתה פחות פחות משווה פרוטה, מהו? מי אמרינן כיוון דקדאי כלכולי אי קושטה כאמרה, אחר שהיא כל כך מדקדקת בסכומים, אז בוודאי היא, כשהיא אומרת קיבלתי 100 ולפי חשבון כזה צירוף של המון המון תשלומים קטנים, אז זה שהיא אומרת אבל אתה עדיין חייב לי עוד 100, אז היא אומרת אמת, אין צורך להישבה. או דילמה עומי כמעלמה, זה טקסיס, היא עושה את עצמה כזאת, אבל וכדי איך אומרים לעקוף את השבועה, אז ואז אנחנו נגיד לא, את צריכה להישבה תיקו. אז לזה נשאר ללא, השאלה הזאת נשאר ללא מענה. היא באה אלוהו, פוחתת כתובתה מהו. עכשיו פוחתת זה לא פוגמת. מה זה פוחתת? אז עכשיו נסתכל ברשי. פוחתת, הייתה כתובתה 1,000 זוז, כתוב בשטר. והוא אומר, התקבלת כולה. והיא אומרת, לא התקבלתי כלום. אבל מודע אני שלא התנית עמי וכתובתי אלא מנה. והיא אומרת שיש פה שטר שכתוב 1,000, אבל היא אומרת זה לא זה, אנחנו הסכמנו שתשלם לי 100. עכשיו זה לא, זה שונה מהמקרה של פוגמת. הגמרא ממשיכה, מהו? מי אמרינן? היינו פוגמת והיא צריכה להישבע, כמו אצל פוגמת צריכה להישבע גם פה. או דילמה, פוגמת מודיעה במקצת, הלוקה מודיעה במקצת. בפוגמת היא מודה שקיבלה קצת, בפוחתת היא לא מודה שקיבלה קצת, היא אומרת שהשטר שבידי שכתוב בו 1,000, אז זה לא הסכמנו בכלל, אני לא דיברנו, יש שטר כזה, אני עוד מעט נראה מה הכוונה שיש שטר כזה. בכל אופן, אתה התחייבת לי רק 100, ומהמאה לא קיבלתי כלום. אז אין כאן מודה במקצת. אז זו השאלה, מה הדין לגבי פוחתת? תשמע, פוחתת תפרע שלא בשבועה. כיצד? הייתה כתובתה 1,000 זוז, ואמר לה, התקבלת כתובתך. והיא אומרת, לא התקבלתי, ואינה אלא מנה. נפרעת שלא בשבועה. היא תקבל את המאה בלי שבוע. הגמרא שואלת, במה היא גביה? הגמרא באה להקשות על מה שנאמר כאן. במה היא גובה? כלומר, אפילו המאה. במה? בהי שטרה. עם השטר שכתוב פה 1,000, הי שטר חספה בעמו הוא. הוא חתיכת חרס, הוא לא שווה כלום. עכשיו רשי מוסיף לדעתי העיקר בהשטר החספה באמו, שהיא אומרת מזויף הוא. היא אומרת שהשטר הזה לא אמיתי. אמר רבה בריידר רבה ואומרת, אמנה הייתה לי ביני לבינו. רשי כותב ואומרת, אמנה הייתה ביני לבינו, ששטר נכתב ונחתם כעוגן ובפני עדים, קיבל עליו 1,000 זוז. אבל הוא האמין בי, ככה האישה מספרת לנו, הוא האמין בי שלא אתבענו אלא מנה. אז מאחר שכך אין כאן, היא באה לגבות עם שטר אמיתי, לא שטר מזויף, אבל היא מספרת למה אנחנו דנים סביב המאה, כי הוא האמין בי שאני לא אדבה את כל 1,000. ממשיך הגמרא, עד אחד מעידה שהיא פורה, ואנחנו משביעים אותה, כשהיא אומרת שהיא לא קיבלה כלום, משבים אותה והיא נוטלת. הגמרא פותחת כעת עם נקודה ארוכה. זה יזכיר לנו מה שראינו מקודם כשנגיע לתגובת רבה. אז שוב פעם, יש לנו כפי שאמרנו מקודם, עם המשולשים דיליאל, רמי ברחמה מצד אחד, ואחר כך תגובת רבה. סבר רמי ברחמה למאמר שבועה דאורייתא, תכתיב, מאחר שמדובר פה בהתערבות של עד אחד בתמונה, אומר רמי ברחמה, והוא יוכיח את זה, את עמדתו, שמדובר פה בשבועה דאורייתא. אמרנו מקודם שבעניין שבוע דאורייתא יש נפקא מינה לגבי שלא מבחינן לה, אבל גם פה זה לא חשוב למהלך הגמרא. למה רמי בר חמא סובר שכאן מדובר בשבוע דאורייתא? דכתיב, לא יקום עיד אחד באיש לכל עוון ולכל חטאת. והגמרא מדייקת, לכל עוון ולכל חטאת הוא דאינו קם, כלומר עיד אחד לא יכול בעדותו לחייב איזושהי עונש, או לחייב אדם להביא קורבן. אז לכל עוון ולכל חטאת הוא דאינו קם, אבל קם הוא לשבוע, מאחר שהפסוק פירט למה לא שייך עד אחד. הוא לא שייך לדברים האלו, עוון וחטאת, אבל הוא כן שייך לחייב שבוע. וממור, כל מקום שהשניים מחייבים אותו ממון, אחד מחייבו שבועה. והנה באה אישה, היא טוענת שהיא לא קיבלה כלום, העד מעיד כנגדה שקיבלת תשלום, אז העד מחייב אותה להישבה וליטול. אמר רבה שתי תשובות בדבר. אתה רמי בר חמא שאמרת שכאן מדובר בשבועות דאורייתא, יש לי שתי תשובות לדברך, כלומר דחיות. חדה, תכל נשבעים שבתורה, מה מאפיין שבועה דאורייתא? נשבעים ולא משלמים, והיא נשבעת ונוטלת, היא תשבה פה כדי לגבות את הכתובה, אז זה לא שבועה דאורייתא. ועוד אין נשבעים על כפירת שיבוד קרקעות, והכתובה מבוססת על אחריות קרקע. אלא מרבה מדרבנן. המקרה הזה של עד אחד שמעיד, נגיד, לטובת הבעל, אנחנו משביעים אותה, את רוצה לגבות? אז תשבי מדרבנן, כדי להפיס דעתו של בעל. כדי להפיס, כדי להשתיק את הבעל, את אולי הרוגז של הבעל שעכשיו הוא עומד לשלם. אז כדי שהוא ישלם באיזושהי ראש מפויס, אז היא נשבעת, היא לא תקבל את התשלום בחינם. פה יש צורה חדשה, ובשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה כתבנו שהצורה שאנחנו מכנים הרגש, היא גם מהווה עבורנו מעקב עם החלק הצר כיוון מעלה, ניסיונות להביא אישה הבאה לגבות כתובתה לידי שבוע דאורייתא. כי עד עכשיו לפי דברי רבה השבוע הוטל עליה מדרבנן, האם נוכל לשדרג את שבועתה להיות שבועה דאורייתא? אז אנחנו נראה רב פאפה, יהיו כמה וכמה ניסיונות בהמשך שקיים אפשרות לשדרג את זה להיות שבועה דאורייתא, אבל בכל שלב אנחנו נראה דחיות, וזה יובלט על ידי הצורה הזאת בצורה הפוכה. עכשיו הגמרא, אמר רב פאפה, אנחנו ממשיכים כעת לדף פי ח', אם פיקח הוא, אם הבעל הוא פיקח, מה היא תילה לידי שבוע דאורייתא? רש"י כותב לידי שבוע דאורייתא שהיא, מה מאפיין שבוע דאורייתא? מה עוד? בשם, כאילו שם השם, או בכינוי, לאו דווקא שם השם ממש אלא כינוי, ואוחז ספר בידו, מי שנשבע שבוע דאורייתא גם אוחז ספר כמו ספר תורה, תלמי בשבוע, וחמורה היא מאוד. אבל שבוע דרבנן כללה באלמה כעין שלנו, אשי אומר שבזמננו אנחנו כבר נמנעים משבוע שנקרא נקיטת חפץ, שאתה מחזיק תורה וגם נשבע בשם השם. ועכשיו בגמרא הפטנט, הפטנט של רב פאפה. יאהיב לה כתובתה בפי חנזדה, שישלם פעם שנייה הכתובה בפני עד אחד, וסמיך סדה כמה סדה בטרה. עכשיו תצרף את העד הראשון שהוא גם העיד ששולם הכתובה עם העד השני, ומוקים להו להנח, והתשלום הראשון הבעל יגיד אילו הם. אני אקרא עוד פעם, ומוקים להו להנח כמאי במיובה, והוא יגיד שאותו תשלום ראשון היה הלוואה. עכשיו הוא בזה שהוא משלם עכשיו הכתובה, בסדר, הוא יקבל בחזרה את התשלום הראשון. רק נציין, הייתי צריך לציין את זה מקודם, תעקבו אחרי הסימונים, אז היה עכשיו קושיה, כאילו דחייה על דברי רב פאפה, וזה מה שרב שישה יעשה עכשיו, ובעוד שתי שורות הצורה יתהפכה עוד פעם, ורב שישה מביא את הפטנט שלו כדי להגיע לשבוע דורייטה, ורב אשי ידחה את זה, ואחר כך רב אשי יתקן ויגיד הפטנט. מתקיף לרב שישה ברי דרבידי, הוא מקשה על הפטנט של רב פאפה. היך סמך סדה כמה הסדה בטרה, אולי אני לא הדגשתי מקודם, אבל מה היה הפטנט? הפטנט של רב פאפה זה ליצור מצב שיש שני עדים שמעידים על כך שהיא קיבלה כתובתה. אז בא רב שישה לשאול ולהקשות, איך אתה מצרף אחד ואחד, לא תמיד בחיים אחד ואחד שווה שניים. לפני שנתקדם, נלמד ביחד רש"י בשורה שלישית בשורות הקצרות, מה עמד מאחורי דברי רב פאפה, ומוקים לאנך כמאי את התשלום הראשון בהלוואה. התבענה פירון הראשון ויאמר, מלווהן אצלך שרי התקבלת כתובתך שנית. כלומר, בתשלום השני זה היה תשלום הכתובה, וכשתכפור ותאמר לא קיבלתי אלא הפעם הזאת, ועד אחד מעיד על הראשונה, איקה שבועה דורייתא, נשבעת ולא משלמת, כי היא רוצה לכפור על הלוואה. מה זאת אומרת? לא קיבלתי הלוואה, אז היא נשבעת ולא משלמת, ואין כאן שיבוד קרקעות. ההלוואה לא הייתה מטעם שיבוד קרקעות, אלא מכוח כתובה תובעה. הוא תובע, סליחה, טעיתי בקריאה, ואני קורא עוד פעם ברש"י, ואין כאן שיבוד קרקעות שלא מכוח כתובה תובעה. הוא לא תובע אותה בעניין הכתובה, אלא בעניין ההלוואה, כי היא כופרת על קבלת ההלוואה, והשבועה שהיא תשבע זה לפתור מתשלום ההלוואה. אבל כפי שרב שישה הקשה, איך ניתן ליצור שני עדים על תשלום הכתובה, מה, על ידי צירוף העדים? איך היא סמך, אומר רש"י, מה שרע זה לא רע זה, ואם תכפור על שתיהן, כלומר לא קיבלתי הלוואה ולא קיבלתי כתובה, אין כאן אלא עד אחד, ותישבע ותיטול שלישית ונמצא מפסיד. אז רב שישה מאיר שהפטנט של רב פאפה פשוט לא עובד, ועד הרב הזה יכול להיות לרועץ. אנחנו חוזרים לגמרא. אלא אמר רב שישה ברי דודי, יאהיב לה כתובתה באפי סדה קמא וסדה בטרה, שישלם עכשיו את הכתובה בפני אותו עד ראשון ועד חדש. אז יש לנו שני עדים שיראו תשלום הכתובה, ומוקים לה להנח כמי בהלוואה, והכספים הראשונים שהוא נתן, הוא טוען שהיא חייבת לו הלוואה. אנחנו שוב פעם נסתכל ברשי, באפי סעדה קמה וסעדה בטרה, והוא הדין, זה לאו דווקא שני עדים האלו, כלומר הראשון שכבר היה, והוא הדין לשני עדים אל השוק. אבל עצה טובה היא שיקיר העד הראשון ששתי פעמים פרה ויכול להעיד על פירון הכתובה עם חברו, זה את העד השני, ועל הפירון הראשון, והוא גם יכול להעיד שהיא קיבלה ממנו הלוואה. חזרה לגמרא, מה עקיף לה רב אשי? הקטי יכולה למימר שתי כתובות הוואי. ורשי כותב, יכולה לומר שתי כתובות היו, שתי שטרות היו לי עליך. בפירון הראשון החזרתי לך אחת, ובשנייה אחרת. והרי העד הראשון מעיד לסייע שראה שני הפירעונות לשם כתובה ולא לשם מלווה. אז מה שרב אשי אומר, לפי דברי, לפי ההצעה של רב שישה, שמה שאתה מציע לו לשלם הכתובה בפני שני עדים, אבל אתה תפסיד כי שילמת גם את השום הראשון, ועכשיו אתה משלם פעם שני, והיא תטען, נכון, שתי כתובות היו לי. הגמרא ממשיכה, אלא אמר רב אשי, הוא דמודע להוא, וכאן שוב פעם רשי, דמודע להוא, הוא מודיע לסעדה קמה ובטרה לפני פירון השני. הוא מודיע להם, דעו שכבר פרעתי לה כתובתה בפני אחד מכם, והיא כופרת, ואני רוצה לפרעה שנית לשם כתובה, שיהיו לי שני עדים בדבר, ואתבע את הראשונים. שילמתי לה כבר, אני אתבע ממנה את הכספים האלו, ויש לי עליהם עיד אחד, ותתחייב שבוע דורייתא. כאילו עד אחד במצב כזה, כפי שראינו את הדרשה מקודם, שעד אחד לא מחייב אבון וחטאת, אבל שבוע כן, וכיוון דעוד עין הוא ולא מסייע לה, היי עד כמה, העד שראת את השום הראשון, הוא לא יסייע לה שהתשום הראשון היה לשם כתובה אחת, יש עוד כתובה. תו לא מצית למימר, מאחר שהעד הראשון לא יבוא לסייע לה אחרי שהבעל הודיע לו על הסיפור, אז תו לא מצית למימר שתי כתובות אבו, היא לא תהיה נאמנת על כך שהיו לו שתי כתובות, ומילקה זה לא שכיחה הוא דבר שהוא לא בשגרה שאישה מקבלת שתי כתובות. מנכסים משועבדים, נראה לי שהמשך הגמרא לא יעסוק באופן ישיר לדיבור המתחיל הזה, אלא הגמרא תתייחס לציטוט ממסכת שבועות שנראה תקף. תנן התם, במסכת שבועות יש משנה שאומרת, וכן היתומים לא ייפרעו אלא בשבועה. מימן, ממי גובים שהם יצטרכו להישבע? היא למה מלווה, כלומר אבא שלהם היה מלווה, הוא נפטר לפני גביית החוף, הילדים היתומים שלו באים לגבות מהלווה, ואז אתה אומר פה שהם צריכים להישבע, השתא אביהן שקיל בלא שבועה, המלווה גובה בלי צורך להישבע, והנה הוא בשבועה, והיתומים צריכים להישבע בתמיהה. רש"י כותב, הנה מה מלובש, הלווה קיים, והיו מוצאים עליו שטר אביהן, האבא היה גובה עם השטר בלי צורך להישבע כדי לגבות, אז מה פתאום שהיתומים כן צריכים להישבע? אלא אחי כאמר, הגמרא ממשיכה, וכן היתומים מן היתומים לא ייפרו אלא בשבועה. כדי שיתומים אחרים ישלם את חובת אביהם בגלל תביעה מצד יתומים אחרים, התשלום לא יהיה, אם כן היתומים של המלווה ישבו, שהלווה עדיין היה חייב עדיין כסף. אמר רבי זריקה, אמר רבי יהודה, תשימו לב, מבחינת מבנה סימנו פה א' ועוד כמה שורות אחרי שהגמרא תקשה עד רבה וכו', אלא היא התמרח יתמר גרסה שנייה או לשנה שנייה בהמשך. אמר רבי זריקה, אמר רבי יהודה, לא שנו, שמה שלמדנו שעקב שבועה גובים, אלא שאמרו יתומים שהיתומים של הלווה אומרים את הדבר הבא, ואז אמרנו שהיתומים שהמלווה יישבו ויגבו. אז לא שנו, אלא שאמרו יתומים של הלווה, אמר לנו אבא לוויתי ופרעתי. הם אומרים כך, אז היתומים של המלווה יצטרכו להישבע, אבל אמרו, אמר לנו אבא לא לוויתי, אף בשבועה לא ייפרו. אם היתומים של הלווה יגידו, אבא שלנו אמר שאני לא לקחתי אבא, לא לוויתי, אז גם אם היתומים שהמלווה יישבו, הם לא יגבו. מה כיף לרבה עד רבה? רבה מקשה, הפוך אומר. כל האומר לא לוויתי, הביטוי הזה לא לוויתי, כאומר לא פרעתי דמי. מה שחסר מבחינת מלל בגמרא, וזה גם נקודה עיקרי, הרי היתומים של המלווה באים עם שטר. יש שטר שמוכיח שהוא לווה כסף. עכשיו, הוא אומר לא לוויתי, כמו שאדם שלא לווה לא שילם, במקרה הזה שהוא אומר לא לוויתי, הוא בעצם אומר לא שילמתי. כי שוב פעם, הם עומדים מול שטר שכן היה לווה. ברש"י, כלומר לא פרעתי דמי, דכיוון דאמר לא לווה, מודה הוא שלא פרע, הרי שטר מוכיח עליו שלווה. אז לכן רבה תוקף את רב יהודה, וממשיך הגמרא, אלא היא יתמר, הכי יתמר, גרסה חדשה בדבריו של רב זריקה. אמר רב זריקה, אמר רב יהודה, לא שנו שהיתומים של המלווה צריכים להישבע כדי לגבות מהיתומים של הלווה, לא שנו אלא שאמרו יתומים, היתומים של הלווה, אמר לנו אבא לוויתי ופרעתי, אבל אמרו, אמר לנו אבא לא לוויתי, נפרעים שלא בשבועה. היתומים שהמלווה יכולים לגבות גם בלי לקחת שבועה, שכל האומר לא לוויתי, שטוענים כאן היתומים של הלווה, כל אומר לא פרעתי דמי, אתה אומר לא פרעתי אז תשלם גם בלי צורך לשבועה מצד הגובה.
ונפרד שלו בפניו לא תפעל לבשבועה. כך ראינו במשנה. אמר רב אחא, שר הבירה, מעשה בא לפני רבי יצחק נפחא באנטוכיה, תוך ישי מקום, ואמר, לא שנו שיורדים בדין לנכסי אדם שלא בפניו, שהוא לא נוכח, אלא לכתובת אישה, משום חינה. אבל בעל חוב לא, אם מדובר בלווה שאינו נמצא, והמלווה מנסה לתבוע, ביתין לא ירדו לנכסי הלווה כדי לגבות חובו עבור המלווה. רק אם הבעל לא נמצא ואישה באה לגבות כתובתה בגלל השיקול של חינה, שאחרת נשים ירגישו איך נקרא לזה מסכנות או מפוחדות או מלאות חששות שלא דואגים לביטחון הפיננסי שלהם. אז לכן מאפשרים לביתים לגבות מנכסי הבעל גם אם הוא לא נמצא. זה משום חינה, שתהיה חין הגברים בעיני הנשים שהם תרצנה להתחתן. זה דעתו של רבי יצחק נפחא. ורב אמר רב נחמן, אפילו בעל חוב, שביתים ירדו לנכסי הלווה כדי לשלם לבעל חוב, שלא יהיה כל אחד ואחד נותר מעותיו של חברו. אנשים אחרת יבקשו הלוואות והולך וישב בניית הים, והם יעלמו לפני שעת הפיראון, ואם אנחנו נגיד שביתים לא יורדים לנכסיהם, ואתה נועל דלת בפני לווים, ואנשים לא ירצו להלוות כספים, וזה הביטוי, נועל דלת, הדלת שהמלווים יהיה נעול בפני אנשים שמחפשים הלוואה. מי ירצה, איזה מלווה ירצה להלוות כסף, אם היה אפשרות ללווה פשוט להתעלם, ולא יהיה למלווה אפשרות לקבל כספו בחזרה. אז כדי למנוע מצב הזה, אלא ההפך, כדי ליצור מאגר של הלוואות בפני אנשים שצריכים הלוואה, צריכים גם לאפשר לגבות החוב גם אם הלווה אינו נוכח. עד כאן שיעורנו להיום.